לפני תלמוד תורה, ובעצם אני רוצה לעסוק בעוד שני נושאים. נושא אחד זה בעצם להגדיר קצת את התחום, מה זה בעצם תורה. זאת שאלה מאוד מאוד לא פשוטה, כולם מדברים על זה די בקלות כזה, לימוד תורה, מצוות תלמוד תורה וזה, ולא יהיה בשינוי, והמון דברים אומרים על התורה. אבל מה זה התורה בעצם? זה שאלה אחת, והשאלה השנייה זה, אמרתי שנגיע גם לאקטואליה בסוף, אקטואליה, אפילו פוליטיקה, אבל זה כנראה, אני חושב שזה יהיה רק בפעם הבאה. אחרת אם התשובה יגנו עלינו, אני מקווה. ושם אני רוצה לדבר קצת על המשמעות של החזקת תורה ותלמידי חכמים, פטור מגיוס, כל מיני שאלות שהן שאלות מאוד אקטואליות, מביאים לגביהן מקורות, והשאלה מה זה אומר, זה נכון, זה לא נכון, מה אמורים לעשות עם זה? זאת שאלה שהיא בעצם שאלה תורנית, זה שיש לה השלכות אקטואליות, נו מה לעשות, זה קורה, לפעמים מדרדרים לאקטואליה. טוב, אז אני אתחיל אבל באמת עם הנושא הראשון, שהוא כבר מטריד אותי די הרבה זמן. דיברתי עליו קצת לפני שנתיים, אני חושב, כשדיברנו על מחשבת ישראל, אז דיברתי קצת על העניין הזה. מה זה בעצם תורה? כשאני פותח, אני אתחיל ישר מהסוף, כשאני פותח את מורה נבוכים, עם היד החזקה. היד החזקה הלכות יסודי התורה. דיברנו על זה, ארבעת הפרקים הראשונים, הלכות יסודי התורה, זה על כל הגלגלים והחייזרים, ואני לא יודע מה, שחלים הנבדלים, וכל מיני תיאוריות אריסטוטליות כאלה. ארבעה פרקים, ביד החזקה, ברמב״ם היומי אני מניח שעוברים גם על זה, לא רק על שאר הרמב״ם. הם לא מבטלים תורה? עכשיו אני יכול לשאול את זה בשני מישורים. במישור הראשון, הרי זה לא נכון. אין שחלים ואין גלגלים, זה הכל שטויות. אז הם סתם לומדים דברים לא נכונים. אבל אם עזבו, אפילו אם זה כן נכון. לא בגלל שזה לא נכון. למה זה תורה? במה זה תורה? זה שהרמב״ם לוקח משהו של אריסטו, מכניס אותו לתוך היד החזקה, ואני לא מדבר כרגע בגלל זה מיושן או זה לא נכון. פיזיקה נכונה שלנו. תכניס את משוואת שרדינגר ליד החזקה של היום, למורה נבוכי הדור, של הדור שלנו. בסדר? ונגיד שהיא נכונה גם, שהיא לא תתבדה בהמשך, גם זאת שאלה, אבל בסדר. התיאוריה הנכונה, נכניס אותה לשם. אז זה תורה בגלל שהיא נכונה?
תורת החשמל.
כן, תורת החשמל, בדיוק. מה מגדיר את זה כתורה?
מי שכתב.
בדיוק. עכשיו, הרבה פעמים התחושה היא שבאמת זה ככה, דה פקטו לפחות, שאם כתב את זה איזה יהודי, כן, שהוא לא היה כזה, אבל לובש קפטן ושטריים, זה תורה.
בספר, כמו שאתה אומר,
כריכה חומה או שחורה, ואותיות זה רצוי.
זה ספר כתב, זה ספר הלכתי שהוא כתב, הוא הכניס את זה שם בהקשר.
ובשלב הבא הוא גם כותב את מורה נבוכים. עכשיו, גם זה הופך להיות תורה, כי הוא כבר מוחזק, ביד החזקה הוא כבר כתב ספר.
אבל אם הוא כותב ספר אלקטרוניקה, לא אומרים שזה.
אז אני לא יודע.
לא יודע, ספרי מתמטיקה של...
תראה, הוא כתב ספרי רפואה למשל.
לא אומרים שזה תורה.
תלוי מי. תלוי מי. בוא נגיד במעמקי בני ברק וירושלים, אתה תשמע זמירות אחרות. כי מה שהרמב״ם כותב זה תורה, הוא הוציא את זה בדילוגי אותיות מהגמרא הרי, ומהתורה, זה ברור, זה הכל, זה פשוט הוא הוציא מהתורה דברים שאנחנו לא מצליחים להוציא. אבל עזוב, זה לא כל כך מצחיק, כשאנחנו לומדים את פרק שביעי של גיטין, בסדר? מי שהחזוק הוא דייקוס. בסדר? הסמי בידן, הרפואה שלו בידינו, הרפואה שלו לא בידינו, יש שם נפקמינות, כן? שילחו שליח, והבעל הבית השתגע, המשלח השתגע, השאלה אם יש שליחות וכו'. ואז הגמרא נכנסת שם לשאלה של סוגי מחלות וסוגי רפואות, ובדף היומי יושבים על זה כמה ימים. למה? אני לא מדבר על זה שזה לא נכון, כי זה רפואה מיושנת. בסדר, אבל עזוב, תכניס את הרפואה של היום, בדוקה, אמפירית, הכל בסדר. תכניס אותה לשם, זה כן תורה. לא בגלל שזה לא, אני, עוד פעם, זה שזה לא נכון זה רק מחדד את הקושי. אבל הקושי הוא לא שם. הקושי הוא, מה הגבול?
ההקשר, הקונטקסט. אם אחרי מחשבים זוויות של משולשים או רמי של מעגל בהקשר של עכשיו בדיון על סוכה, אז הלימוד של אותם חישוב זוויות הופך להיות...
לא, אז פה צריך לחלק. אם אתה מדבר על השאלה... של איך מודדים מרחקים בין קברים, כן, סוגיות בבטרה למשל. אז ברור, אתה משתמש במשפט פיתגורס או במשפטים גיאומטריים כאלה.
ואתה מסביר שם את משפט פיתגורס גם.
כן, אז אני אומר, לא, זה בדיוק ההבדל. כשאני משתמש במשפט פיתגורס כדי לחשב מרחקים, או לא משנה, במשהו גיאומטרי כדי לחשב מרחקים, אז בסדר, אני עוסק בתורה, ואני משתמש בכלים שונים כדי להבין את התורה. גם לשון, פילולוגיה, זה גם כלים שאני יכול להשתמש בהם כדי להבין טקסטים תורניים. אבל מה קורה כשאני עוסק בחומרים האלה עצמה? כשאני עכשיו רוצה ללמוד את משפט פיתגורס עצמו.
שאלה במוטיבציה.
אני לא
מכירה
את הנושא של הרפואה שם, אבל
הייתה
שם שאלה אם לשליח מותר להביא את
התרופה? לא, 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 לא. יש שם דיון על משלח שהשתגע. השאלה אם שליח, כשהמשלח שלו כבר לא בעל כשירות משפטית, האם הוא עדיין שליח שלו?
נו, אז זה לא שאלה טובה?
שאלה מצוינת, שאלה תורנית גם, ברור. אבל בתוך ההקשר, בלי קשר, בתוך ההקשר, מתחילים לדון שם גם במחלות נפש ומחלות כאלה, ואם כן יש להם רפואה או אין להם רפואה וכו'.
והם לא רלוונטיות לשאלה, כל זה לא רלוונטי לשאלה של השליחות?
זה יכול להיות רלוונטי לשאלה של השליחות. אבל עכשיו, פה אני מצרף את שני המישורים. לפעמים זה לא רלוונטי לשאלה של השליחות, סתם רוצה להחכים ידרים. בסדר? זה לא קשור לכלום, זה out of the blue. אתה רוצה להחכים, תפנה לדרום. אני לא בטוח שהשתכנעתי שאני באמת מחכים אם אני פונה לדרום, אבל בוא נגיד שזה נכון. אז מה, בגלל זה תורה? ואם זה לא נכון, אז בכלל, למה זה תורה? שם זה כבר לא נחוץ לאיזשהו היבט הלכתי. זה לא אמצעי חישובי שאני צריך, או אמצעי רפואי, או לא יודע, משהו כדי לטפל בשאלה הלכתית. בסדר, יהיה לי גם יותר קל ללמוד תורה אם אני אוכל בריא. אז עכשיו ללמוד איך אוכלים בריא זה גם תורה? זה לא אמרתי אם זה חשוב. אני לא שואל אם זה חשוב, אני שואל אם זה תורה. אני לא כופר בכלל בחשיבותם של ארבעת הפרקים של הרמב״ם, הפרקים האלה של היסודי התורה, בכלל. אני חושב שהם לא נכונים, אבל אני אומר, עיסוק בנושאים האלה, לפי מידע עדכני, לא לפי מידע אריסטוטלי, הוא מאוד חשוב. השאלה אם הוא תורה.
אבל למה אתה שואל שאלה שאין לה תשובה? כל אחד קובע את הגבולות במקום אחר. מישהו שיגיד שהקבלה זה שטויות, ומישהו אחר יגיד שזה שטויות, וכל אחד קובע את הגבול בתחום אחר, אז אין לזה תשובה.
יש לנו מסבר על תנועת הכוכבים שאיננו עומד במבחן של תצפית.
לא, לא, אבל אני מדבר על מה שכן עומד. אני מדבר על מה שכן עומד במבחן של תצפית, לא על מה שלא עומד. אני מדבר על זה. אחת.
אני חושב שכל הפעמים שיש תורה זה בסמיכות או משהו דומה לזה, תורת משה, תורת המצורע, תורת הנזיר.
כן, אבל בסדר, אני מדבר בשפה שלנו היום. על מה מברכים ברכת התורה?
מה זה התורה?
מברכים ברכת התורה, על מה מברכים ברכת התורה? אני שואל עכשיו בשפה שלנו, בשפה הרבנית, ההלכתית, לא יודע איך לקרוא לזה, התורנית. לא דווקא בשפה המקראית.
מה בזכות תורת משה עבדים? מה שמשה אמר?
לא יודע, שאלה טובה. מה נכלל בתורת משה עבדים?
זה טוב גם לחמשת חומשי התורה, לא רק
לחמשת חומשי התורה. לא, לחמשת חומשי התורה, אתה יכול להגיד, תורת משה עבדים זה
חמשת... ארבע חומשים ראשונים בספר דברים.
אוקיי.
שאנחנו כן מפרידים ביניהם...
אז זה תורת משה, זה לא תורת משה, אבל נדמה לי שכמעט אף אחד לא יתווכח על זה, שכל חמשת החומשים הם תורה. בשפה שלנו, לא תורת משה, או כן תורת משה, אפשר להתווכח.
סיפורים בתורה עכשיו שהם לא קשורים למשהו...
אני לא מכיר מישהו שמעלה בליבו איזשהו פיקפוק.
בסדר, אני מעלה עכשיו, אני שואל עכשיו, מספרים שמשהו קרה...
שאלה טובה, שאלה טובה.
יש דווקא מינה גם לשאלה של המחלות, אבל מה זה תורה?
לא, לא. ההנחה המקובלת היא שכשיש בתורה סיפור, גם הסיפור הזה בא יחד עם הקורפוס כולו. וכנראה הוא גם איזשהו טקסט אלוקי ומלמד אותנו כמה דברים.
אז אתה הסבר הזה תגיד גם על הגמרא.
לא, 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 לא. אני יכול להגיד, אבל זה לא נכון. זה בדיוק ההבדל. ולגבי המקרא, זה גם יכול להיות נכון. אני לא יודע, אין לי מושג. זה יכול להיות נכון, וזה ההסבר המקובל. אני לא רואה סיבה.
ההבדל ברציונל.
ההבדל גדול מאוד. המסורת שלנו אומרת שהחמישה חומשי תורה ניתנו למשה על ידי הקדוש ברוך הוא.
אין בעיה, הקדוש ברוך הוא נתן את זה. אבל זה לא אומר שזה...
זה ניתן, זה היה מתן תורה. זאת התורה שניתנה. מה עוד יכול להיות תורה? אם אתה מפקפק בזה, אז אני לא יודע מה זה בכלל המושג תורה. אני יוצא מנקודת הנחה... לא, לא, זה לא לגמרי, כי אני יוצא מנקודת הנחה שהמושג תורה כשלעצמו, נגיד, יש לנו, אני לא יודע להגדיר אותו אולי באופן מפורש, אנחנו פחות או יותר מבינים מהו. אני שואל עכשיו, מה נכלל בזה? זה לא בדיוק אותו דבר. מה?
זה תורה?
זה תורה, ברור, שאין זו תורה שבכתב, תורה שבעל פה, בסדר? אני לא נכנס לרזולוציות האלה, כי ודאי, קו התפר הוא לא שחור, זאת אומרת, יש שם אפור. אני מדבר על שאלה בכלל, מה זה קדוש? מה קדוש? בסדר, נעשה את זה כך. לא מה זה תורה, מה קדוש?
מה שחכמים קידשו, זה קדוש.
מה שחכמים קידשו? יש מה לתשובה חלשה מדי. זה כמו, לפי מה הם קבעו מה לקדש?
הדיונים.
בסדר, אני שואל, מה נסמכו הדיונים האלה? מה היו השיקולים? לדעתי לא היה שום שיקולים. אין שום שיקולים, אני לא רואה שום...
אז
גם מי אמר שרחמים קיצו את מה שכתוב בגמרא למשל? מי אמר את זה בכלל? זה איזושהי דוגמה מקובלת שאין לי מושג מה מקורה.
תורות אחרי הגמרא החליטו שקיבלנו על עצמנו.
לא, אין בעיה.
כדי ליצור איזשהו רצף.
צריך להבחין. ההלכה שכתובה בגמרא...
מינימום בתור הסמכה.
ההלכה שכתובה בגמרא היא הלכה מחייבת. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על השאלה, יש בה הרבה מאוד חלקים שהם לא הלכתיים.
וסיפורי
האווזים של אבא במחן השמה, אני יודע מה, כל מיני דברים כאלה ואחרים. סיפורים יפים, נחמדים, הוא אמר איזה דרוש לכל מיני בלבטים, אנחנו יושבים ותולים איזה טילי טילים של מקובלים. לא, לך תדע, היום אני שומע כל מיני דרשנים שאומרים כאלה שטויות, שאם עוד 300 שנה יעשו עליהם את אותו דבר שאנחנו עושים על הגמרא, יוציאו משם סודות נפלאים. אתם מבינים? עכשיו אני יודע שאין שם שום סודות, זה פשוט אידיוט מי שאומר את זה.
למה רבין הרבה?
לא יודע, כי זה היה תיעוד של מה שהחבר'ה דיברו שם, אני באמת לא יודע, אני לא... גם מה זה רבין הרבה שהכניסו? מי אמר שרבין הרבה שבכלל הכניסו? העסק הזה איכשהו הצטבר, הייתה עריכה ארוכת שנים, זה לא בדיוק רבין הרבה ששעברו על הכל וחתמו בסוף. אנחנו כבר יודעים שזה לא היה ככה. זה הייתה איזושהי עריכה, נכנסו דברים, חלקם באמת היו ברורים לצורך הלכתי. חלקם עלו בצורה אסוציאטיבית כזו או אחרת. והכל כנראה בצורה כזו או אחרת נעשה בבית המדרש. רק יש לי חשדות כבדים שבבית המדרש הם לא למדו פיזיקה ומתמטיקה ורפואה. וכל מה שאנחנו לומדים היום בבית ספר, הם למדו בבית מדרש. לא היה לימודי חול בבוקר, לימודי קודש בבוקר ולימודי חול בערב. אצלם זה הכל היה, כל מה שהיה לימוד אינטלקטיבי, של לימוד של חוכמה, חוכמה כלשהי, זה התורה. אני לא חושב שהם בכלל הבחינו. לא נראה לי שהייתה אז הבחנה כזאת. מבחינתם הם עברו בצורה לגמרי חופשית בין דיון הלכתי לדיון רפואי, לדיון פילוסופי, לספרות אגדית, מחשבתית, כזו או אחרת. שאפשר להתייחס אליי ככה או אחרי כרגע. אני איבדתי קודם יחס מסוים, אבל אני אומר, זה לא תלוי בזה. גם אם אתם מכבדים יותר את סוג הספרות הזה, זה לא משנה. דבר אז זה ספרות נהדרת, בסדר? והיא לא דרוש בגרוש. בגרוש. אז בוא אני אומר, לגבי ההלכה, אני לפחות, ועוד פעם אני אומר, אין לי, מתי אמר, מתי שאל קודם, לא תהיה לך תשובה. אני אומר, במידה מסוימת זה נכון. יש דברים מסוימים שלגביהם יש לי לפחות תחושה. גם אם אני לא יודע להגדיר את הדברים או להוכיח אותם, אני לא יודע איך מוכיחים את זה. מה, אני אביא רמב״ם, אבל גם על הרמב״ם אני לא בטוח שאני מסכים. מה, איך מוכיחים בכלל? איך אפשר לענות על שאלה כזאת? מה המתודה בכלל? עוד לפני השאלה, אם יש לי תשובה או לא. איך בכלל מחפשים תשובות לסוג כזה של שאלות? אין הרי הגדרה אקספליציטית, כן? לא כתוב בתורה או בגמרא, זה תורה וזו שכרה. זאת אומרת, אין לך...
אתה יודע, אנחנו מגדירים, לא?
זה הגדרה. מפני שזה מרכיב כל כך מרכזי.
אני אומר, זו שאלה מאוד חשובה, ודאי. המוכרח, אבל אולי אין. מה אני אעשה? אני מוכרח, אבל אין לי. אז זו שאלה חשובה נורא, ולכן לא מסכים עם מתי שלא נכון לשאול שאלה אם אין לי תשובה עליה. גם זה, אני לא לגמרי מסכים שאין לי תשובה, אני מסכים שאין לי תשובה מבוססת. אבל יש דברים שבהם באמת אין לי תשובה בכלל. יש מקומות שבהם יש לי תחושה. יש לי תחושה, זה תורה, אני לא יודע.
לא אמרתי את זה, אמרתי לך יש תשובה. אבל היא לא תהיה אותה תשובה.
לא, אני לא בטוח גם שלי יש תשובה, אני אומר.
לא, אבל גם אם תהיה לך תשובה. כל מה שאמרתי, שלכל אחד יהיה
את התשובה שלו. אני מעורר את השאלה, ואני...
כי כל אחד קובע את הגבול במקום...
כל מה שאני אומר פה כבר נדמה לי 10 שנים, זה רק דברים שאני חושב. וכל אחד שחושב אחרת, חושב אחרת. אני גם, אגב... בהחלט, כמובן, בהחלט תכן שאני טועה, אני לא צריך להגיד את זה בכלל, זה, כן, זה מביך להגיד את זה בכלל. כולנו בני אדם, מה זאת אומרת? אני מביע את דעתי. אתה שומע, הצלחתי לשכנע אותך טוב, לא הצלחתי, לפחות שאלתי שאלה טובה, אני מקווה. אז תמצא את התשובה יותר טובה, אדרבה, היא תשכנע אותי, אני אשמח, יש לי כל מיני שאלות שאני מחפש מי שיענה לי עליהם. אני לא יודע. אם אנחנו נדבר רק על דברים שאני בטוח בהם, אנחנו סוגרים את הבסטה עכשיו. זאת אומרת, או רק על דברים שאני צודק בהם אפילו. אני לא בטוח. יש מקומות שבהם אני יותר משוכנע, יש מקומות שפחות, אבל אני חושב שזה שאלות ששווה לדון בהם, כי זה שאלות חשובות. זה הרמב״ם והרייבד בהלכות תשובה. הרמב״ם בהלכות תשובה שואל הרי על הידיעה והבחירה, כן? שאם הקדוש ברוך הוא יודע הכל מראש, איך יכול להיות שיש לנו חופש בחירה? ואז הרייבד אומר, ואז הוא אומר שאין ידיעתו כידיעתנו וכו'. הרייבד הבין שהרמב״ם לא ענה. אני לא בטוח שהוא צודק בזה, אבל ככה הרייבד הבין. ואז הרייבד אומר, לא נהג זה המחבר מנהג החכמים. מה אתה שואל שאלות שאין לך תשובה עליהן? הקדימו אותך, אתה רואה מתי. הרייבד שואל את זה על הרמב״ם. אז גם אתה בחברה טובה וגם אני. בסדר? אז הרמב״ם שואל שאלות שאין עליהן תשובה, ויש כאלה שלא אוהבים ששואלים שאלות שאין עליהן תשובה. יש שיטה כזאת ויש שיטה כזאת. אבל אני חושב שזאת שאלה שכל אחד מאיתנו לפחות צריך לתת לעצמו איזשהו דין וחשבון. מה טוב על זה? אני לא... עוד פעם, ביסוס קשה להביא לזה. אני לא... תחושות יש, קצת פה ושם, אולי אפשר להביא נימוקים, אבל באמת קשה. עכשיו בדור הזה אני כמובן חותר למה שדיברנו אז על מחשבה ומורה נבוכים וכל הדברים האלה, שזה דיברתי אז די בהרחבה, שהיום כבר נראה ברור לגמרי, זה לומדים בבית המדרש, בתוך הישיבה. לפני 30-40 שנה מי שם מחזיק דבר כזה בית המדרש היה נזרק מהישיבה.
גם היום
כן, הישיבות שהן מתנהגות כמו לפני 30-40 שנה. זאת אומרת, אז מה, מה זאת אומרת? אפילו מהר"ל, אני לא מדבר על המודרניים האלה, כאילו, כי כשזה מודרני זה לא, לא, לא תורני כידוע. התורה זה צריך להיות משהו עם זקן, מקומט ומתפורר. אבל כן, אפילו פילוסוף שאתה רוצה לגייר אותו חייב להיות בן לפחות 2,000 שנה. זאת אומרת, אם אתה רוצה ללמוד פילוסופיה בישיבה זה רק פילוסופיה יוונית. אסור ללמוד פילוסופיה של קאנט או ראסל או משהו חס ושלום. מה, מה לחזיר בבית, מה לכהן בבית הקברות? אבל אריסטו אין בעיה, כי זה הכל, זה הרמב״ם כבר הכניס אותו לתוך הספר עם הזהב. הכל בסדר, אפשר לברך על זה ברכת התורה. יש כאלה שבכלל לא לומדים גמרא, כי הם לא בנויים לזה, הרי אנחנו היום בעולם פתוח. הם לא בנויים לזה, הם בנויים יותר למחשבה, לתנ"ך, לכל מיני דברים כאלה. והם לומדים כל מיני חיבורים כאלה ואחרים. אני לא יודע, אני לא יודע להגיד להם דעה נחרצת, אני בספק רב עד כמה הדבר הזה הוא תורה. אני מורה נבוכים בעיניי, לא ברור לי עד כמה בדיוק זה תורה, חלקיות, בוא נגיד, נכבדים מתוכו. אז הוא מתמודד עם המועדזלה ועם המתקלמים וכל מיני חבר'ה כאלה, עם הרעיונות הפילוסופיים שלהם, הזמן מורכב מחלקים או לא מורכב מחלקים, כל מיני שאלות משונות כאלה. בסדר, שאלות פילוסופיות שיכולות להיות אפילו מעניינות. אני אומר, המשונות פה היא לא חשובה, והאי נכונות או היושן, כן, האי עדכון. לא, לא, לא זאת הנקודה, זה רק מחדד את העניין. הנקודה היא, למה התחומים האלה הם בכלל תורה?
ספרים שבאים לחזק אמונה, חלק מהתורה?
אני לא יודע. זה, אתה יודע, גם פסיכולוגיה יכול לחזק אותי באמונה, אז הטיפול הפסיכולוגי הזה הוא לימוד תורה. לא יודע, לא חושב. זה אולי מכשירי מצווה, אני לא יודע בדיוק. לא יודע, זו שאלה טובה. היה לי עכשיו איזה ויכוח עם תלמיד שלי לשעבר, שעושה דוקטורט בפיזיקה עם אנרגיות גבוהות, בצרן, והוא כתב איזשהו מאמר, אמוני נלהב על המשמעות של בוזון היקס, שגילו אותו לפני כמה שנים. כן, כן, אז הוא עובד שם עכשיו בצרן. אז הוא כתב מאמר שזה מחזק את האמונה וכל מיני דברים כאלה. הבוזון, כן, החלקיק האלוהי קראו לזה אז. ככה זה, לא יודע איזה קופירייטר החליט על זה שזה...
גם הדת שלהם צריכה להיות.
כן, בדיוק. אז זה לא משנה, אבל הוא התחיל להסביר שם, לא הסכמתי לגמרי. בסדר, מעבר לשאלה אם אני מסכים או לא. בסופו של דבר הוא נראה, אבל הוא הסביר שמה שקורה בעקבות הבוזון X הזה, זה חיזק או נתן אישוש סופי או אישוש נוסף לתיאוריה של היגס, שאומרת שבעצם חלקיקים הם לא באמת כדורוני מסה כאלה כמו שאנחנו רגילים להתייחס אליהם, אלא זה אירורים של שדות. זאת אומרת, זה מצבים של שדה שעבר איזושהי וריאציה, אוקיי? והווריאציה הזאת על השדה זה מה שאנחנו קוראים חלקיק. בסדר? עכשיו, המסה וזה, זה גם כן, זה לא בדיוק החומר הזה ששמים על המשקל וזה, זה במסות גדולות אפשר לעשות את זה. מסות קטנות זה בסך הכל איזה קבוע צימוד בין השדה לבין הלא חשוב, מה זה סתם מילים? משהו, אוקיי, זה המסה. בסדר, עכשיו שאלתי אותו, אוקיי, מה למדנו מזה? מה זאת אומרת? זה מחזק את האמונה, ולמה זה מחזק את האמונה? זאת אומרת לי, כי תראה, חלקיק, כשאתה רואה חלקיק בתפיסה הקלאסית הרגילה, פשוט כדורון חומר רגיל, אוקיי? קטן, נקודת חומר כזאת. אבל בסדר, אז הוא קיים פה, ופעם מישהו יצר אותו, בסדר, אבל מאז הוא במצבו הנוכחי, ולא צריך שום דבר שיחיה אותו כל רגע. וקדוש ברוך הוא הרי מחיה את העולם כל רגע, כן, אין עוד מלבדו, וכל מיני צמצומים, הוא אמר שם זה, אני עלה לי החום, לא משנה. בכל אופן, אז אמרתי לו, ואת השדה צריך שיחיה כל הזמן מישהו? השדה שהחלקיק הוא האירור שלו. צריך שיחיה אותו? בוודאי, הרי שדה זה משהו דינמי וזה, לא יודע, במקום חוק שימור המסה, יש עכשיו חוק שימור המסה אנרגיה. אוקיי, אבל המסה אנרגיה הזה כולו, עכשיו גם הוא נברא פעם, ומשם ועלה, הוא פה. עובר כל מיני גלגולים, עם חוקים, הכל טוב. ואם איזה שדה מתעורר ואתה קורא לזה חלקיק, אז מה, אז עכשיו כבר הקדוש ברוך הוא מופיע בעיני בשר? מה זה קשור? אז מה, החלקיק הוא יצור יותר מופשט. אז מה? עכשיו, הוא לא יותר מושלך מה שחשבנו. או, אבל לא, אבל זה הוא הסכים איתי, שזה לא הרוחני. כי מה שנמצא במשוואות הפיזיקה הוא לא רוחני, הוא פיזיקה. אז לכן, השדה הוא גם חלק ממשוואות הפיזיקה. לא אכפת לי אם יש לו מסה או אין לו מסה. גם יש לו דרך אגב, לערור יש מסה. אז אפילו יש לו מסה. אני לא משנה, זה סתם צורות תיאור. אתם יודעים, פעם אני אספר לכם אנקדוטה, אני לא יכול להתאפק. שמעתי על זה ממרצה שלנו באוניברסיטת תל אביב, להנדסה. יודעים מה עניין, פרופסור פרנקנטל, גאון כזה. קושי הבנו אותו, אבל את הסיפור הזה הבנתי. בערך הדבר היחיד. אז הוא סיפר שהיה חוק פדרלי בארצות הברית, שכשמעבירים, ששתי מדינות מעבירות דרך מדינה שלישית משהו, אז אם זה עובר בחוטים, הם צריכים לשלם למדינה המתווכת. ואם זה עובר באוויר, אז לא. אפשר נגיד, שידורים על חוטים לא צריך, אבל חשמל, כן. באיזשהו שלב, הם העבירו חשמל ולא שילמו. אז המדינה באמצע טבעה בבית משפט פדרלי את שתי המדינות האחרות שישלמו לה להעברת החשמל דרכה. אז הם הביאו מומחים לפיזיקה שהסבירו שהשדה האלקטרומגנטי נמצא סביב החוט, לא בחוט. ההספק עובר מסביב, זה משפט פוינטינג בתורת השדות, בשדות קלאסיים, אלקטרומגנטיות. בסדר? משפט פוינטינג אומר, זה לא משנה, יש משפט כזה, לומדים אותו בשלבים ראשונים של תואר ראשון. זה משפט כזה שאפשר לראות שההספק עובר סביב החוט. עכשיו, אני לא זוכר מה יצא במשפט שם, היה מאוד מתאים שהשופט באמת יפתור אותם מלשלם, אם הוא היה מספיק אידיוט. אבל לך תסביר לשופט, לא, וזה באמת הוא, אולי מי שלא פיזיקאי יהיה לו קשה להבין. זה בסך הכל שתי צורות תיאור. אתה יכול לתאר את החשמל כאילו הוא עובר דרך החוט, ומשפט פוינטינג אומר שיש תיאור שקול, תיאור שהוא אותו דבר, אפשר לתאר את זה בצורה אחרת, זה כמו תרגום לשפה אחרת, שבו ההספק עובר דרך השדה שסביב החוט, אם תעשה אינטגרל עד אינסוף, תקבל בדיוק את ההספק שעובר דרך החוט. בסדר? עובדה, זה מה שיצא, זה המשפט. מה זה אומר? ששתי צורות תיאור אלטרנטיביות, זה שתי צורות תיאור. מה האמת? לא יודע, אולי בכלל משהו שלישי. זה שני מודלים, אני לא יודע מה האמת ומה לא האמת, קשה לדבר.
תחתוך את החוט ונבדוק.
כן, אז לא יהיה גם שדה. אז זה בדיוק הנקודה, יש שקילות, לא יעזור כלום, אין פה, אתה לא, זה דבר שלא ניתן להכריע אותו בצורה אמפירית, זאת שאלה פילוסופית, מה האמת. זה כמו, אותו דבר, זה כתבתי פעם משהו, אותו דבר יש בבעיות של טליאולוגיה ו... כאילו, חוקים, בדרך כלל רגילים לחשוב שחוקים מדעיים זה חוקים סיבתיים. ואת המדע נותן סיבה למה שקורה, קושר סיבה למסובב. אתה יודע, חוקים טליאולוגיים בדרך כלל מוציאים את הפיזיקאים משלוותם. זאת אומרת, חוקים שהחלקי נופל למטה כי הוא רוצה לחזור לקור מחצבתו. זאת אומרת, הוא שואף למשהו, החלקיק לא שואף לכלום, החלקיק עושה מה שבעטו בו קודם. זאת אומרת, זו התפיסה הפיזיקלית המקובלת. זה הסיבתיות מול טליאולוגיה, כן? אני לא עושה בשביל, אני עושה בגלל, אוקיי?
יש תיאור של אור.
כן, בדיוק, שם אני חותר. אריסטו...
מחק הכי קצר.
נכון, אריסטו, זה התיאור... מה מעלה את החום של הפיזיקאים? אריסטו, כמובן, שהוא תיאר את הנפילות של האבנים במינוח של שאיפה לכור מחצבתם או כל מיני דברים מן הסוג הזה. עכשיו, הנקודה היא... שקודם כל, לרוב תחומי הפיזיקה, אולי לכולם, לא לתרמודינמיקה, לא משנה, לרוב חוקי הפיזיקה יש תיאור תכליתי ותיאור סיבתי, והם שניים שקולים, זה משפטים. אוקיי? כל המכניקה האנליטית, מי שמכיר של לגרנז', זה הכל מכניקה, כל המכניקה הניוטונית בניסוח טליאולוגי, בניסוח של... ובמקרה פרטי, מה שיותר ידוע, אופטיקה זה משפט עקרון פרמה. קונפרמה שאומר שהאור בוחר את הדרך הקצרה ביותר. וזה מתאר את כל האופטיקה הגיאומטרית. המשפט הקטן הזה מחליף את כל המשוואות של האופטיקה הגיאומטרית. אפשר להראות שזה שקול לגמרי. עכשיו, מי הוא הנכון? מי הוא התיאור הנכון? אז הפיזיקאים תשאלו אותם, כמובן יגידו לכם, התיאור הסיבתי. הטליאולוגיה זה אנקדוטה מתמטית משעשעת.
מאוד שימושי.
כן, זה שימושי, זה משעשע. זה מעניין, זאת אומרת, לראות שאפשר לתת תיאור תכליתי שנותן בדיוק את אותן תוצאות. אי אפשר להבחין, אין שום מעבדה לא תוכל לדעת מה נכון ומה לא נכון, כי זה אותם ניבויים. זאת אומרת, זה נותן את אותן תוצאות בדיוק. זה משפטי, יש משפטים של שקילות. אבל יש תחומים בפיזיקה שבהם אין... איך הגעתי לכל זה? אני לא יודע. התחלתי את הרצאה בפיזיקה.
יש יש יש
תלמיד הזה
התלמיד שלך שחושב שהתיאור של חלקיקים כן דברים שצריכים
אז יש 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 תחומים בפיזיקה שבהם אין תיאור סיבתי יש רק תיאור תכליתי זה מה שיפה עכשיו זה די מדהים שפיזיקאים חשובים וחכמים פשוט מתעלמים מזה פעם נתתי איזה סמינר בבר אילן, באתי מהישיבה בירוחם. אז את סמינר הזה בבר אילן. חבר'ה התעצבנו נורא שם המרצים של המחלקה, כי זה כפירה בעיקר להגיד דברים כאלה. כן, כן. אז אמרתי להם, חבר'ה, כל תורת הקוונטים, אין שם מושג של כוח. פיינמן מציע איזושהי הגדרה של כוח בתורת הקוונטים, אז עשה איזה מאמר, תרגילים כאלה, בשביל להגדיר את המושג כוח. הכל עם פוטנציאל. עכשיו, מה זה פוטנציאל? פוטנציאל זה תיאור תכליתי, וכוח זה תיאור סיבתי. נגיד גוף עומד על הר. אז אתה יכול לתאר למה הוא נופל למטה, כי יש כוח שפועל עליו שהוא מושך אותו למטה. אתה יכול להגיד שהוא שואף למינימום אנרגיה. נוסר כל שתי אמירות שקולות, אוקיי? עכשיו, במכניקה קלאסית, אז אתה יכול לתאר כך, אתה יכול לתאר כך, ויש דרך לעבור מפה לשם, זה שקול לגמרי, הכל סגור. אפשר לתאר את זה כך, אפשר לתאר את זה כך, והכל אפשרי בשתי הצורות, זה שקול לגמרי. בסדר? אבל בתורת הקוונטים יש רק תיאורים פוטנציאליים. אין תיאור עם כוחות, אין כוחות בתורת הקוונטים. וזאת התיאוריה הכי מעודכנת, נחשבת. המכניקה הקלאסית זה קירוב מיושן. אז איך אפשר להמשיך לחשוב שהכל סיבתי והתכליתיות, תסמכי בטח לשמוע את זה, יהודי.
לא, לא, אני יודע, אפילו מדברים שם על רצון ועל...
זה אני לא בטוח שהייתי מסכים, אבל...
לא, אבל יש פיזיקאים שאתה
חושב את זה. בסדר, פיזיקאים יש הרבה משוגעים, אבל זה שהם פיזיקאים... לא יודע, אם איינשטיין דיבר על רצון, יש ג'וזפסון מדבר על זה, אבל זה...
לא רק.
טוב, בכל אופן, תראה, הפיזיקאים מעלים הרבה רעיונות משוגעים, לא צריך להיבהל גם עם כל מה שפיזיקאים אומרים. יכול להיות, יכול להיות, אני לא, אי אפשר לשלוט, זה לא... אבל אני אומר, אני חוזר אל הבחור ההוא, אני אומר, אתה מתאר את התיק עכשיו עם תיאוריית המיתרים, ויש אירועים של שדות, הכל נהדר. מצאת תיאור שהוא תיאור שנותן לך את התוצאות. קודם כל זה מודל, וזה לא, עכשיו מצאת את המציאות. קודם זה היה רק איזושהי פנומנולוגיה, ועכשיו זה המציאות עצמה. אתה תמיד במסגרת מודלים, פיזיקה זה רק מודלים. אתה לא יודע מה זה המציאות כשלעצמה, אם בכלל אפשר להגדיר דבר כזה. שפיזיקה בהגדרה זה מודלים, לא יכול להיות פיזיקה של המציאות עצמה. פיזיקה זה תמיד להצמיד מודל למציאות. וזה מאוד מסוכן להסיק מסקנות על המציאות עצמה, לא על איך היא מתנהגת. המודלים תפקידם לתאר את ההתנהגות של המציאות, אבל לא את המציאות עצמה. אבל אני אומר מעבר לזה, נגיד שזה היה תיאור של המציאות עצמה. בסדר? אז עכשיו השדה הוא החלקיק, סליחה, הוא אירור של שדה. אוקיי. ולכן מה? אז השדה, כל... מה?
אולי זה
נורא
יפה, אולי
הוא
מתכוון ליופי
שזה... לא, הוא לא התכוון ליופי, הוא התכוון לזה שהשדה זה מין משהו יותר אלסטי, זה לא כמו החומר. הוא פה, הוא גולם, פעם אחת ברו אותו ועכשיו הוא פה. הוא לא צריך שום דבר שיחזיק אותו. אבל שדה זה מין משהו דינמי ומשתנה. אז מה? הדינמי והמשתנה הזה, זה דינמי, זה משוואה שאני כותב לך אותה, פעם אחת כתבתי אותה, ומכאן והלאה זה רץ. אז מה ההבדל בין זה לבין חלקיק? אומר לי, כן, אבל הרבה יותר קל להתחבר, וכאן אני חוזר, עכשיו אני נזכר מאיפה יצאתי. הרבה יותר קל, הוא אומר לי, להתחבר לזה שהקדוש ברוך הוא מהווה כל הזמן את המציאות בתמונה הזאת. הדורנו שאנחנו יכולים להתחבר יותר טוב למציאות. אז זכה, כן, עשירית הפרומיל של הפרומיל של דורנו, שיכול, שמבין בכלל את השפה הזאת, שיכול להתחבר לרעיונות האלה שקדוש ברוך הוא מהווה את המציאות. אז שאלתי אותו, האם המאמר הזה הוא מאמר בפסיכולוגיה או מאמר בפילוסופיה? זה הכל. אם אתה רוצה לתת פתרון לאידיוטות במקום שיקחו כדור אם קשה להם להרגיש דברים, אז בסדר, זה מאמר בפסיכולוגיה, תשלח את זה לכתב עת לפסיכולוגיה, ויכול להיות שזה יהיה בעל ערך תרפויטי בלתי רגיל. אבל אם אתה רוצה לטעון טענה, אז זה לא עוזר לי שאתה אומר שזה נורא עוזר לאנשים. וכאן אני חוזר למשהו ששאלו קודם, אני כבר לא זוכר, אם יעזור לי משהו באמונה, האם זה לימוד תורה? לא. לא בהכרח. לא בהכרח. לעזור באמונה, זה בסך הכל אולי מכשירי מצווה למצוות האמונה. בהנחה שיש מצווה כזאת לפי הרמב״ם יש.
אולי הוא מרגיש שהוא מתקרב בחלק הזה, שכמו שדיברנו אז, שרצון הופך לאלקטרונים.
אבל זה לא רצון. זה תהליך דטרמיניסטי שיש לו תיאור עם משוואות, הכל לגמרי.
אבל אז דיברנו שהרצון תדחות מפעיל אלקטרונים במוח.
בבחירה חופשית.
בבחירה חופשית. אז אולי אתה יודע, אתה מרגיש שאתה מתקרב.
אם הייתי מודד את זה, ברור, אבל זה...
אבל יכול להיות שזה מקרב אותו, אתה מרגיש שאתה עובר את הפאזה הזאת.
אז אני אומר, יכול להיות שהוא מרגיש, אני לא יודע, אני חושב שזה מקרב אידיוטות בעיקר, והוא דווקא עוסק בתחום, הוא לא אידיוט, אבל אני אומר, לאידיוטות זה יכול אולי לתת שירות פסיכולוגי נאו, בגלל שהם לא מבינים.
יש לך מרווח, יש מרווח בין הרצון לבין המציאות, שהרצון
מפעיל את המציאות. השדה לא משנה כלום. מה השדה עוזר? אז השדה
יוצא את הקלטי. הוא מדלג על החלק של החומר.
אבל זה לא מדלג, השדה הוא גם חומר. אין לו מסה, אבל הוא פיזיקה, לא משנה, הוא לא חומר במובן, אין לו מסה, אבל הוא פיזיקה. אז מה אכפת לי אם המשוואה בפיזיקה מתארת שדה או מתארת חלקי? מה זה משנה? אני לא מבין את הדבר הזה. אז אני אומר שהבאתי את זה בתור דוגמה, שאלו פה קודם, האם לעשות משהו שעוזר לאמונה, לא יודע בדיוק, כל מיני דברים כאלה, האם זה לימוד תורה? מזה שזה עוזר לאמונה, אני לא חושב שזה הופך את זה ללימוד תורה. יכול להיות שזה לימוד תורה, כי פילוסופיה בכלל זה לימוד תורה. את התזה הזאת, אגב, אני לא שולל בכלל. אבל, ואז אני בא, גם זה יכול להיות לימוד תורה, כל עוד זה פילוסופיה ולא פסיכולוגיה. מאמרים מהסוג הזה
לא פסיכולוגיה, לא פילוסופיה. למה אתה לומד את זה?
למה בעיניי, למה זה משנה למה אתה לומד את זה?
כי אם אתה יושב עכשיו אתה, ואתה לומד את זה סוגיה בחשבון, אז באחוז.
אין בעיה, מכשירי מצווה.
גם לבנות
סוגיה במכשירי מצווה. נכון? לא, עוד פעם.
זה לא לימוד תורה.
אני לא מתווכח על השאלה אם זה חשוב.
לא, לא
מתווכח על השאלה אם יש איזה ערך.
זה מוביל אותך אבל.
100%, נכון, חשוב מאוד.
זה לא בוקר, אבל זה לא
נורא חשוב להיות בריא, נורא חשוב לאכול טוב, נורא חשוב לישון טוב, נורא חשוב להיות בשירותים בזמן, אבל זה לא הופך את זה ללימוד תורה.
אם מוטיבציה היא כזאת, וזה למה אתה עושה את זה, אולי כן.
זה החסידים. החסידים אתה אוכל בשביל לתקן את הניצוצות שיש בתוך התפוח.
זה נכון.
אתה יודע איזה ניצוצות חיים שם,
אבל התפוח יש כאן זה. אם אתה באמת עולה לשם כי אתה רוצה באמת
להתפלל
כמו שצריך, אז ודאי שאתה עושה את הכיוון הזה.
אני אומר, אז אתה יכול להגיד שזה
כיוון יפה, אבל זה לא
מתורה.
זה מצווה, נכון? זה לא מתורה.
נגיד, אתה תקבל שכר ואתה צדיק, אז אתה לא מתורה.
זה מכשירי
מצוות. מתי אתה
ישן
טוב, מה
עושה
לך לישון טוב? בשביל אחר כך, אז אולי...
נכון, זה...
אפשר כל דבר,
זה מה שאני אומר, אני אומר עוד פעם, אני חוזר למטי, אין לי תשובות. אין לי תשובות, אתה כל אחד החליט לעצמו איך שהוא מחליט. התחושה שלי היא שהכוונות שלי לא הופכות משהו שהוא לא תורה לכן תורה.
יכול להיות עבודת השם, אבל...
זאת אומרת, זה יכול להיות חשוב, זה יכול להיות משמעותי, זה יכול להיות דבר בעל ערך דתי, הכל מקובל עליי. אבל תורה זה אמור להיות משהו שמוגדר, לא יודע.
מי שציווה ללמוד תורה, אני לא חושב שעניין אותו איך אתה מגיע לזה. הוא רוצה שתלמד, אז מה שאתה עושה...
לא, יכול להיות אפילו שזה מעניין אותו, אבל העניין הזה רק יגיד שאם אתה לומד מהמוטיבציה הנכונה, תקבל יותר שכר. אבל זה לא קשור לשאלה אם מה שאתה לומד הוא תורה או לא. לא שזה לא מעניין אותו, אבל אני אומר, הגדרה של תורה, לפחות ככה אני הייתי מצפה, אני לא יודע, אולי אני טועה פה. הגדרה של תורה זה אמור להיות איזשהו משהו שהוא מוגדר באופן מובהק. אם אתה גם מתכוון את הכוונות הנכונות שאתה ניגש לזה, אז זה לימוד בעל משמעות יותר שלמה. אז אתה לומד לשמה, ולא לא לשמה. בסדר, זה ברור, יש חשיבות לאיך אתה ניגש ומה הכוונות שלך. אבל להגדיר משהו כתורה רק בגלל הכוונות, לא יודע, אני נראה לי קצת... למשל, כן. אני אפשר לעשות את זה בשירותים, אני יודע מה.
אתה אמרו כתב מאמר שכן השתמע
כאן. נכון, אני כתבתי פעם מאמר, אמרתי, אני מתלבט מאוד בדברים האלה כבר הרבה שנים, אני מתנדנד קצת לפה ולשם. כתבתי פעם מאמר בצוהר, אחרי שדרור פיקסלר כתב שם איזה מאמר על... הרמב״ם הרי כותב שדבר, הגמרא אומרת, דבר גדול, מעשה בראשית ומעשה מרכבה, דבר קטן, הוויות הבאי ורבה. כן, מה שאנחנו בעצם לומדים, גמרא, הלכה וכולי, זה דבר קטן. דבר גדול זה מעשה בראשית ומעשה מרכבה. עכשיו, שיטת הרמב״ם היא שמעשה בראשית ומעשה מרכבה זה פיזיקה ומטאפיזיקה. מה שהוא קרא, פיזיקה ומטאפיזיקה, לא משנה, אבל אני אומר, זה הפיזיקה של זמן העול, זה לא דברים אחרים. זה ארבעה הפרקים הראשונים של יסודי התורה. זה הדבר הגדול. מה שבעיניי זה לא תורה בכלל, זה הדבר הגדול, לא רק שזה תורה. עכשיו, הרמב״ם אמר את זה, יהודי חשוב, לא פחות חשוב ממני, כן? לא, לא, מסתבר שזה בתוך התורה, אז אני כבר לא יודע. אם יש דבר יותר גדול מהתורה, אז באמת אין טעם לדון בזה. אני מניח שתורה, זה הדברים החשובים, אני לא יודע. עכשיו, אם בתוך זה יש דבר גדול ודבר קטן, אז זה דבר גדול, מעשה בראשית, זה מעשה מרכבה. עכשיו, הרמב״ם מסביר מה זה מעשה בראשית, מעשה מרכבה. מעשה בראשית, מעשה מרכבה זה פיזיקה ומטאפיזיקה. מטאפיזיקה זה אריסטו. ספר מטאפיזי, אחד הספרים של אריסטו.
אבל אני חושב שדעת הרמב״ם זה דבר גדול, לא צריך לדבר על ברכת התורה, למרות שזה דבר גדול.
אני לא חושב שזה... לא משתמע, מאוד לא משתמע ככה. הרמב״ם בכלל לא מבחין, להפך. הרמב״ם רואה בזה תכלית הכל. זה התורה הכי טהורה שיש. ככה נדמה לי, אחרת מאוד קשה לקבל שהוא מכניס ליד החזקה, שהוא רואה בכל הדברים הקטנים האלה רק אמצעים, עד שאתה מגיע לדבר האמיתי, וזה לא תורה. זה משונה קצת, הכל יכול להיות, אני לא יודע, עוד פעם, אין לי קריטריונים, אני נתלה באמירות שאפשר לפרש אותם כמובן למצורות אחרות. לא מסתבר, לא נשמע לי. עכשיו, פיזיקה ומטאפיזיקה, אז דרור פיקסלר כתב אחרי זה מאמר, אם זה ככה, היום יש פיזיקה מעודכנת, לא פיזיקה של הרמב״ם, אז ברור שאין טעם ללמוד את הפיזיקה של הרמב״ם, וזה אני לגמרי מסכים. אבל מצד שני, הרמב״ם, את העיקרון התורני, כן לומדים מהרמב״ם. שפיזיקה זה החלק הכי גבוה של התורה. רק מה, רק צריך לקחת את הפיזיקה שלנו, לא את הפיזיקה של אריסטו. ואז הוא טען שללמוד פיזיקה ופילוסופיה, זה בעצם תמצית הכל, ההלכה זה דבר קטן. אגב, מי שעוסק הרבה בהלכה הוא איש הלכה. אז ככה הוא כתב, ואני נורא התקוממתי ככה בקריאה הראשונה, עם כל זה שאתם יודעים שאני אוהב ומעריך ומחשיב מאוד את שני התחומים, גם את הפילוסופיה וגם את המדע. אבל לא, לא היה נראה לי, לא יכול להיות שזה תורה, לא יכול להיות שכשאני יושב ולומד קורס תורת הקוונטים, ולא משנה בכלל לאיזה מטרה אני לומד את זה לדעתי, אז אני לומד יותר תורה ממה שאני לומד כשאני לומד ייאוש שלא מדעת. הסוגיה בגמרא, אוקיי? לא נשמע לי, סתם אינטואיטיבית. עכשיו, הרמב״ם איפה שהוא הוציא את זה אין לי מושג, אבל גם הרמב״ם הוציא את זה מאיזושהי אינטואיציה כזו או אחרת. אז יש אינטואיציה אחרת, אוקיי? לא נשמע לי. אחרי זה באיזשהו שלב ניסחתי, זה מה שאתה הערת, ובצדק, אני ניסחתי שם משהו, אני לא יודע עד כמה הוא קומפטבילי עם מה שאמרתי קודם. מה שאמרתי שם זה שיש הבדל בין תורה בגברה לתורה בחפצה. זה התכוונת, נכון? שתורה בחפצה זה משהו שהוא תורה בהגדרה אובייקטיבית. זה למשל מטרד בחפצה. אני אשתיק אותו. סליחה ששמעתי להשתיק אותו. אז אמרתי שיש הבדל בין תורה בגבר ותורה בחפצה, ובעצם הטענה שלי הייתה כזאת. שוב פעם, זה תחושות, אבל זה תחושות שמעוגנות לא רע, נדמה לי, במסורת שלנו. זה אני יכול לדעת, אולי זה מה שהבנה אצלי את התחושות האלה, קשה לנתק. כשאתה לומד קצות, זה דיברנו אז לפני שנתיים, אתה לומד קצות. עכשיו יש מישהו שדרך לימודו של הקצות לא נראית לו. לא, הוא בעצם הלמדן הישיבתי הראשון, נדמה לי, הקצות. אז קצות החושב, ה-ILA בתחילת המאה ה-19. אז יש מישהו שער הלימוד הזה לא מדבר עליו, זה בסדר גמור, יש כל מיני בתי מדרש, יש כל מיני צורות לימוד ופסיקה ועסק, ולא קרב זה אל זה. כמו שאחרים, לא מדבר אליהם, לא יודע מה, הרב עובדיה, או רבני מרוקו, או טוניס, או פולניה, או הפלפול, או החסידים, כל אחד והקאפופטי שלו, אוקיי? הטענה שלי זה שמי שלומד קצות, למד תורה. זה בכלל לא משנה אם זה מדבר אליו או לא. לעומת זאת, מי שלומד מורה נבוכים, זה מה שקראתי תורה בחפצה. זאת אומרת, זה תורה באשר הוא, זה בכלל לא משנה איך אתה ניגש, אם אתה כן אוהב, אתה לומד מזה משהו, זה לא מתחבר לזה, לא מתחבר לזה. לעומת זאת, אם אתה לומד מורה נבוכים, או מהר"ל, או הרב קוק, או לא יודע מה, הייתי אומר גם תנ"ך, לא הייתי מפחד, אז בעצם זה לא תורה, אלא מה? לפעמים זה עוזר לך לבנות את עצמך ברמה התורנית, זאת אומרת, לבנות תפיסת עולם, לבנות צורת הסתכלות. אגב, בסופו של דבר זה גם מקרין על איך אתה לומד סוגיות תלמודיות או הלכתיות. אצלי זה בוודאי משפיע על איך שאני לומד. ולכן, אז הגדרתי זה כתורה בגברה. תורה בגברה, פירושו של דבר, משהו שהוא תלוי אדם, הוא סובייקטיבי.
זה גם קאנט, אבל. מה? אז גם קאנט נכנס פה לחפור.
נכון, ואמרתי, ובדיוק...
לא רק הרב קוק, הרמב״ם.
לא, ודאי שלא, וזה השלב הבא. אז אמרתי שהרמב״ם והרב קוק וקאנט, כולם יושבים אצלי על אותו מדף בדיוק, אין שום הבדל ביניהם. שום הבדל. המורה נבוכים הוא בסך הכל ספר פילוסופיה, שאם הוא בונה אצלך משהו מצוין, תלמד אותו, אליי זה לא מדבר. קאנט, לעומת זאת, בנה אצלי הרבה מאוד דברים שמאוד משמעותיים מבחינתי. יכול לבוא מישהו אחר ולהגיד, שמה, זה לא מדבר אליי הפילוסופיה הזאת. אז אל תלמד, זה חבל. אם אתה תלמד את זה וזה לא מדבר אליך, זה ביטול תורה. גם על מורה נבוכים אני אומר את זה וגם על קאנט. וגם על מהר"ל וגם על הרב קוק. אבל קצות, לא משנה אם זה מדבר אליך או לא. כי יש משהו בהלכה שהוא הרבה יותר, לא יודע מה, קשור בטבורו למושג תורה, מאשר כל המחשבות שהם בדברים הכי נשגבים וגדולים ובאלוקות, וכל הדברים שהיינו אומרים אולי באינטואיציה שהם הכי חשובים והכי יסודיים. וחלק מהעניין, זה מה שדיברתי אז, זה איך נבנה התחום הזה בעצם. איך אני עובד שם ואיך גם הוא נבנה, איך הגיע אליי החומר שהגיע. בהלכה, נדמה לי שהחוויה הבסיסית של האדם זאת חוויה של פרשן. זאת אומרת, אתה מקבל תורה מסיני. קצת תורה שבעל פה, אתם יודעים שאני חושב שזה כמעט כלום, אבל משהו גם תורה שבעל פה כנראה גם הגיע משם. ואחר כך מתחיל להתפתח פרשנות, ולשב את הפסוקים, ותורה שבעל פה, ולדרוש עוד פסוקים, ודרש ופשט, וכל מיני דברים, זה מתפתח ומתפתח ומתנפח, ועד ימינו זה נהיה כבר קורפוס הרבה יותר גדול ממה שזה היה. כל שלב זה שלב שבא בתודעה פרשנית למה שהיה לפניו. עכשיו, פרשנות היא תמיד תלוית אדם. זאת אומרת, בן אדם זה תלוי פרשן, ברור, פרשנים, יש ויכוחים בין פרשנים, זה לא סוד. אוקיי? ברור, כי כל אחד עם נקודת המבט שלו, בצורת ההסתכלות שלו, אבל בסופו של דבר, כשאתה בא, אתה בא במודעות של פרשן. ואגב, זה אחת הסיבות, אני חושב, שבגללן כל כך מקומם לפעמים אנשים, וגם אותי במידה רבה, איזשהן דרישות לשינויים בהלכה, שלא באות מתוך תודעה פרשנית, אלא באות מתוך תודעה מה אני רוצה להשיג. אני רוצה להשיג את זה. כי זה נראה חשוך, זה נראה לא מתאים, זה נראה זה. וכיוון שכך, עכשיו בוא אני אמצא איזושהי שיטת הרשב"א, או לא יודע בדיוק מה, קצת נעקם אותה והכל יהיה בסדר. בסוף זה יסתדר. עכשיו, אני יכול לעשות את אותו דבר, אבל לא יודע, לפחות בחוויה שלי, אולי מבחוץ יסתכלו ויגידו שגם אני כזה אותו דבר, אבל בחוויה שלי זאת חוויה פרשנית. אני עושה בדיוק את מה שהרשב"א עשה לקודמה ואני עושה לו. בדיוק אותו דבר. רק נכון, אני מביא איתי את העולם שלי ואת הערכים שלי, ברור, אני לא אמור להתנתק מזה, אין בעיה. אבל כל המכלול הזה, כשאני מסתכל דרכו על הרשב"א, זה מה שכתוב שם מבחינתי. וכשהרשב"א יסתכל עם המכלול שלו על הגמרא, זה מה שכתוב שם. הזכרתי את מה שהרב קוק כתב בהספד על הסוחת שובר. הוא כתב לנינים של הסוחת שובר כשהוא נפטר. הוא אמר לו, הוא הביא את הסתירה לגבי רבי אליעזר, הזכרתי את זה, אני חושב אפילו השנה, לא? הוא אמר שיש סתירה לגבי רבי אליעזר, שבמקום אחד כתוב שהוא לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, במקום אחר הוא אמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. ואז הוא אומר שהוא שמע מפי רבו דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. וזה אמיתי לגמרי. זה אמיתי לגמרי, זה לא דרוש בכלל. זאת אומרת, כל מי שיצא לו איכשהו ללמוד מרב משמעותי בחייו, נדמה לי לפחות, לא יודע, לפחות איך שאני מתייחס לרב שלימד אותי, זה בדיוק החוויה. את אני שמעתי ממנו כמעט את כל מה שאני יודע. כמעט שום דבר ממה שאני אומר הוא לא היה מסכים. אני יודע, דיברתי איתו, הוא לא מסכים כמעט לשום דבר. והכל ממנו. כל מה שלא מספרים. זאת אומרת, אני אומר, כל מה שקיבלתי מאדם חי, כמעט הכל זה ממנו. וזה בכלל לא מה שהוא חשב ומה שהוא התכוון, אבל זה באמת ממנו. אמיתית, לא, אני לא אנס אותו, אין לי שום עניין להתאים לו. אני לא צריך, לא אכפת לי, אין לי שום אידיאולוגיה להגיד כמוהו, אני יכול לחלוק עליו ולא לא מתוכו. אבל אני באמת חושב שזה קיבלתי ממנו ואני מסכים, זאת אומרת, אני מזדהה עם זה. והוא לא מסכים. לא למתודה ולא לצורה ולא נותן לו שום דבר.
אז מה הוא אומר עליך היום?
הוא לא אומר כלום, אנחנו מההתחלה היינו ככה. לא, אנחנו בקשר מצוין, מההתחלה היינו ככה. אני גם כשרדתי אליו לשאול שאלות, הייתי בשלב עוד יותר התחלתי, גם אז פחות עצמאי וזה, אבל זה היה ברור שזה שאלות להתייעצות, זה לא שאלות לפסיקה. אני מתייעץ, שיגיד מה לדעתו, ואני מציע בפניו מה אני חושב שיתקן אותי. אמיתית, אני מאוד מעריך אותו עד היום, הוא איש מאוד חכם. אבל אף פעם לא קיבלתי את מה שהוא אומר, ככה הוא אומר, ולכן זה נכון. אני גם מראש, כשבאתי לשאול, אמרתי לו, אני בא להתייעץ, לא לשאול, התשובה הזאת לא מחייבת, אני רוצה שתעזור לי לחשוב. זאת אומרת, זה תפקידו העיקרי של רב לדעתי, לעזור לתלמיד לחשוב, לא להעביר לו מה צריך לחשוב, אלא איך לחשוב. וזה הוא עשה, אני אסיר תודה לו, עד היום. הוא בטח מקלל את עצמו על מה שיצא, כן, זה לא משנה, זה... לא, אני לא חושב שזה, בסדר, הוא אמביוולנטי לגבי זה, אני חושב.
בתוך תוכו
אני... כן, כן, אני... לא, זה ברור, אני יודע.
איפה ההבדל אבל לגביך ללכת לקבל את הייעוץ, או לקבל פסק הלכה?
זאת אומרת, איפה ההבדל?
כלומר, יכול להיות שאתה בא ומדבר עם הרב על נושאים, לא משנה על איזה נושא, וכשהוא אומר לך את זה, זה בעצם פסק הלכה.
יכול להיות, אבל אני אמר, יש עניין הלכתי כזה, שאם אתה בא לשאול ומישהו פסק לך, אז זה הדין במקרה הזה. חכם שעשה, אין חברו רשאי להתיר. זו הלכה. מבין? כשאתה בא לחכם ואתה שואל אותו שאלה הלכתית, ואתה מבקש ממנו פסק, הסתבכת. כי אתה לא יכול להיות למישהו אחר, ואתה עצמך, גם כן, שאלה אם זה נקרא להתיר משהו שחכם אחר עשה, אני חושב פשוט כן. יש פסק, חלוץ פסק על השאלה הזאת. לכן מראש כשאתה בא לשאול, אתה צריך להגדיר את זה, לא שאתה לא מבקש ממנו פסק, אתה מבקש ממנו הדרכה, איך לחשוב. זה בסדר גמור, זה כל הזמן היה בנוי באופן כזה היחסים בינינו, שיש מצוין, זאת אומרת, הוא לגמרי קיבל את זה, אם הוא לא היה מקבל את זה, הוא לא היה עושה את זה, ואני אסיר תודה לו על הדבר הזה. אבל אני אומר, למה הגענו לכל זה? כי לכל אחד, כן?
איפה הגבולות של לימוד תורה?
לא יודע, אנחנו עכשיו מדברים. אנחנו לא נגיע לגבול סגור, אבל לא יודע.
אולי חשוב.
יש לו כנראה גבולות אחרים.
יכול להיות פסק הלכה, מה זה טוב?
לא חושב. לא נראה לי. זו שאלה... בוא נגיד ככה, אם יש... כן, יכול להיות. זאת אומרת, אם תשב סנהדרין, מוסמכת, ותקבע את זה, לדעתי זה יחייב. נגיד, מה זה יחייב? זה לא יחייב אותי לחשוב כמוהם. סנהדרין לא מחייבת אותי לחשוב כמוהם. אבל נפקא מינות הלכתיות, לברך ברכת התורה, אם סנהדרין פסקה, זה ההלכה.
אבל כל מפלגה...
לא, אז אני יודע, כל עוד אין סנהדרין, ואין איזה שורה תחתונה מוסכמת, אז לא חושב שאפשר פה להוציא משהו ברור. גם שם, עוד פעם, זה לא יצא משהו ברור, במובן שאני חייב להסכים, אבל הלכתית, נגיד, אם הדילמה היא הלכתית, על מה מברכים ברכת התורה, או מה לא עושים בשירותים, או מה כן, אז זה הסנהדרין תקבע. אם היא תקבע, זה מחייב.
אבל הם קבוצת הדברים שהתעסק בהם זה ללמוד תורה, וקבוצת הדברים שהתעסק בהם זה ביטול תורה, הם שני...
מכסים את כל המרחב. אני חושב שלא. הרי אפילו הסתירה בין הגמרא במנחות לגמרא בברכות שהבאתי כשהוא קודם, או אחד לפניו, אני כבר לא זוכר, על... רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי, שבסופו של דבר כל האחרונים בעצם אומרים שלימוד תורה זה מין איזושהי מצווה אלסטית כזאת. היא בעצם מחייבת אותך תמיד, מצד שני כל סיבה סבירה היא סיבה להיפטר מזה. אז אם אתה רוצה לנוח קצת זה בסדר גמור, זה לא ביטול תורה, כי צריך לנוח. אתה רוצה לאכול קצת ואפילו בשביל ליהנות, לא רק בשביל לחיות כמו החסידים, אלא גם בשביל ליהנות, כמו שהחסידים עושים גם כן. אז זה בסדר גם כן, ואם אתה הולך לעבוד או אני לא יודע מה, או לא משנה מה, או ללמוד קצת פילוסופיה, כמו שהרמ"א כותב במפורש בשולחן ערוך. כן, שיש לו ויכוח עם המהרש"ל בשו"ת. שו"ת הרמ"א, סימן ט' נדמה לי, משהו כזה, שהמהרש"ל צועק עליו על מה הוא מביא לו אריסטו וזה, איזה מין דבר זה, מי מתייחס אל האנשים האלה בכלל. הוא מביא לו שם איזה מובאה מאריסטו, לא יודע בדיוק מה. הוא אומר לו, הרמ"א, בסדר, זה ויכוח עתיק יומין, אני בשבת שכולם הולכים לטייל, אני לומד פילוסופיה, יש לך משהו נגד זה? לטייל מותר ולמוד פילוסופיה אסור. זאת אומרת, הכוונה, אבל גם הרמ"א, אני לא, לפחות הטיעון הזה שלו, לא אומר זה תורה. הוא אומר שמותר לבטל תורה, או שזה לא ביטול תורה.
כנראה לא היה משהו ללמוד מורה נבוכים בשירותים.
כן, יכול להיות. הוא עצמו כתב ספר.
אבל אולי ספר המכניקת הקוונטים הוא כן
ישירות. יכול להיות, יכול להיות. יש מודע גם, הם מוזכרים שם פסוקים, לא נעים. זאת אומרת, יש דברים שהם בכל זאת... אבל אני אומר, ברמה העקרונית, עזוב, חלקים תגזור ממורה נבוכים את החלקים הפילוסופיים. אז אני חושב שרוב האנשים לא יסכימו שתלמד את זה בשירותים. אני רק תוהה אם זה... אינרציה כזאת, או איזו תחושה כזאת לא מבוססת, או שבאמת יש בזה משהו, אני לא יודע. כי בעיניי זה בדיוק כמו ביקורת התבונה התורה, אין שום הבדל. אולי גם ביקורת התבונה התורה לא צריך ללמוד בשירותים. אגב, אני לא שולל בכלל, אם הייתם שואלים המוראים, האם אפשר ללמוד פילוסופיה בשירותים, אני לא בטוח שהייתם מקבלים תשובה חיובית. כי עיסוק שלהם בפילוסופיה נתפס על ידם כתורה. לא משנה, פילוסופיה יוונית ולא יוונית, כי אין להם ויכוח עם היוונים, אבל כשהם עסקו בסוגיות פילוסופיות, האם מוטב לאדם משנברא או משלא נברא? למה זה תורה? מה זה שונה ממאמר של, לא יודע מה, של ויטגנשטיין? על האם, לא יודע מה, מה מטרת האתיקה בעולם? לא יודע מה. מה הקריטריון האתי העליון? מה ההבדל? או כל השאלה, לא לדבר על האגדתות שבכלל אני לא יודע מה הן אומרות. פה מוטב לאדם שנברא, שלא נברא, אפשר לחשוב, זו שאלה פילוסופית מעניינת.
יש אגדתות שהן מהוות הערה שזה...
כן, ככה נוהגים
גם... הדמה, מעשה רב.
ככה נוהגים להגיד היום,
גם מקובל לחשוב שזה... או שאגדת הלכים באה לשדר איזה עניין...
אולי, אני לא יודע, אני רק אומר, אבל הוויכוח בין בית שמאי לבית הלל, האם מוטב לאדם מי שנברא או מי שלא נברא, פה לא צריך פרשנויות, אתה יודע בדיוק על מה הם מדברים, על מה הנושא, מה המסר, זה לא מסר חבוי שאתה צריך לחפש אותו בספרותיות, כן? תמר, אני אעזור לכם אם אתה צריך. אבל אני אומר שפה אתה לא צריך לחפש בטכניקות ספרותיות, פה זה כתוב. עכשיו, זה שאלה פילוסופית. עכשיו, אותה שאלה יכולה להופיע בספר פילוסופיה אחר לגמרי. האם מוטב, בטח גם מופיע באיזה מקום, אני לא יודע. האם מוטב לאדם משנברא או מוטב לא שלא נברא? האם זה יותר טוב משנבראתי או שלא? האם בכלל יש משמעות לשאלה הזאת? שאלה מאוד לא פשוטה. דיברנו על זה פעם, על הולדה בעוולה. הזכרתי את זה פעם, אני חושב. זה בדיוק השאלה של הולדה בעוולה. או הבסיס הפילוסופי לשאלה של הולדה בעוולה. למה זה תורה? למה כשאני קורא מאמר של משפטן על הולדה בעוולה זה לא תורה? אבל כשאני קורא את מחלוקת בית שמאי ובית הלל, האם מוטב לאדם מי שנברא ומי שלא נברא, ואף אחד מהם לא מביא הלכה למשה מסיני בנושא הזה, כל אחד מביע עמדה. כמו כל פילוסוף אחר שהיה מביע עמדה.
הרבה מאוד אספקטים הלכתיים הם חופפים, הרבה מאוד דיונים בהלכה, בקצות, הם חופפים לדיונים שקיימים במערכות משפטיות אחרות. והמסקנות לא. לפעמים, והרבה פעמים לא. המסקנות זהו.
בדיוק.
למשל שיעור של הרב על עניין של מציאה, אותו שהרב פסל את העמדה של השופט זילבר, שניסה לצטט את הרב.
לא, לא פסלתי.
עדיין מי שילמד דיני אלו מציאות, למד תורה לשיטת הרב, לעומת זאת מי שילמד את הפסק דין של בית המשפט העליון?
לא למד תורה.
אולי כן, כי אחד השופטים דן ב...
בסדר, כי אלון הביא את בא המציע. בסדר, אוקיי, אז למדת בא המציע, אבל אני מדבר על ללמוד את הפסק דין, לא את בא המציע. לא את פרשנותו של אלון לבא המציע, כי זה כמו כל פרשן אחר. זה שהוא היה שופט לא פוסל אותו, זאת אומרת, יש לו פרשנות לבא המציע. בסדר גמור. אגב, פרשנות סבירה לגמרי, זה פשוט.
בגלל שאתה דיברתם בזה, בעצם אני נמצא בתוכה. בתוך הגמרא
זה בדיוק, אז אני אומר, אני זה יותר שאלות מאשר תשובות. אני אומר, עכשיו, אני חושב שהאנלוגיה שיוסי עשה להלכה היא לא נכונה. כי דיון בהלכות השבת אבדה מול פסק דין של אנדלס, זה באמת עיסוק במערכות משפט שונות. העיסוק ההלכתי יוצא מהנחות הלכתיות, משתמש במקורות הלכתיים, ומגיע למסקנה שלמיטב שיפוטי, זאת ההלכה. מישהו אחר יחלוק עליה, זאת ההלכה לדעתו, לא חשוב, אבל הדיון הוא דיון הלכתי. ברור שגם במשפט הגרמני דנים בדיני השבת אבדה, אבל הם לא יוצאים מנקודת מוצא הלכתיות, הם לא משתמשות במתודות הלכתיות, אז למה שזה יהיה תורה?
אבל אם ההנחות והמתודות היו זהות. ואם הם הנחות והמתודות היו זהות, הם היו עובדים באותה צורה והנחות היו זהות, זה גם לא היה תורה.
נכון.
כי זה היה בערכת משפט שלהם וזה מה שהחליטו.
נכון, זה דבר
נקרא. במקרה, תחת איפה.
אבל בשאלה הפילוסופית, כשבית שמא ובית הלל עסקו בשאלה אם מוטב לאדם מי שנברא או מוטב לו שלא נברא, הם עושים בדיוק את מה שכל פילוסוף עושה. הם אומרים את אותו דבר, הם לא משתמשים בכלל במקורות אחרים. זה פשוט פילוסופים שנושאים כיפה.
אבל יש מערכת אמונה אחרת, מערכת אמונות שונה.
לא, ברור שיש להם מערכת אמונות אחרת.
אז זה ירדם לאיזה תורה בשביל.
אבל למה, אני לא רואה אותה באה לידי ביטוי שלה, בדיוק הנקודה, למה?
גם פיזיקאי אמוני, אז זה מערכת אמונות הזה.
אבל הפיזיקה שלו עכשיו הופכת להיות תורה. זה כמו שהנאצים האשימו את איינשטיין שהפיזיקה שלו, פיזיקה יהודית. כן, למזלנו. הם האשימו אותו שהפיזיקה שלו היא פיזיקה יהודית.
גם גברית.
וכך אנחנו פה היום.
גם גברית.
כן. אז הגברית, כן.
אז המוטיבציה בכל זאת חוזרת לשולחן. זאת אומרת, אם יש לך בשתי מערכות משפט, איך להתייחס למציאות.
פה אני שואל אפילו על מוטיבציות. כן.
ואנחנו אמרנו
לא מוטיבציה, זה מקורות.
אני מסכים. אני אומר שבשתי מערכות משפט יש לך דינים של מציאה, אוקיי? ואתה במערכת היהודית, אתה לומד את זה כי אתה רוצה לעשות את דבר השם וזה רצונו בעולם, וזאת המוטיבציה שאתה עושה. אז ממילא אתה מקיים את דבר השם, וזה הופך את
זה. זה נקרא ללמוד תורה לשמה. אם מישהו ילמד גמרא והוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא בכלל.
אז הוא לא עשה כלום.
בטח שכן, הוא למד תורה. הוא אך לא עשה מצוות תלמוד תורה, כי מצוות כמובן צריכות אמונה. הוא למד תורה, כי מה שהוא לומד זה תורה. הוא יוצא מנקודת המוצא התורנית ומברר את המסקנה של נקודת המוצא התורנית על מקרה כזה או מקרה אחר. לכן אני אומר, זה לא, אני לא, עוד פעם, אפשר להתווכח, אבל אני לא חושב שבעצם משנה משהו לגבי הגדרה מה זה תורה. היא משנה לגבי הערך של המעשה, הערך הדתי שלו, השכר שתקבל, לא יודע בדיוק מה. אבל ההגדרה של תורה, אבל בבית שמאי ובית הלל זה לא אותו דבר. כי בית שמאי ובית הלל לקחו שאלה פילוסופית פר אקסלנס, אין לה השלכות הלכתיות או לא יודע מה, רוחניות כאלה או אחרות יותר מאשר אצל כל פילוסוף אחר, באותן מתודות, מתוך אותן נקודות מוצא, רק הם לבשו כיפה. אז הם למדו פילוסופיה עם כיפה.
והאינטואיציה שלך אומרת שזה לא תורה?
האינטואיציה שלי אומרת שזה תורה בגברה, באיזשהו מובן כזה. זאת אומרת, אני חושב שזה לא באמת תורה, אבל זה דבר בעל ערך ששווה בשביל לא לבטל תורה, גם אם אתה לא צריך את זה בשביל להתעברר או בשביל לא יודע מה, אלא זה דבר בעל ערך. אני לא יודע מה יקרה. לא יודע, ללמוד את זה בתשעה באב, זה אותי הרבה יותר משמח, אני חושב, מאשר יהיו שלא מדעת, אבל זה כבר לא תגלו לאף אחד. לא יודע, לא יודע, האמת, לא יודע. לא יודע להגיד. אני מברך על זה ברכת התורה, אני לא יודע. אגב, גם לא על מחלוקת בית שמאי ובית הלל בגמרא, כי מוטב לאדם מי שנברא ומי שלא נברא. אם אני לא מברך ברכת התורה על כאן, אני לא מברך גם על זה. זה אותו דבר אצלי. או שזה תורה, אז שניהם תורה, או שזה לא תורה, אז שניהם לא. לא, אני לא מקבל את הכיפה. את הכיפה זה לא קריטריון. אז מה אם זה נמצא בגמרא?
אז
עכשיו, את יודעת מה נמצא אצלנו בגמרות במדרשייה? אני לא רוצה להגיד לך מה נמצא אצלנו בגמרות.
אז אתה אומר למשל, והם אומרים, מעמוד 5 עד עמוד 36 זה לימוד תורה, מ-37 עד
52
זה לא,
בין הגרשיים זה טוב.
זה קשר.
תוציא רק את מה שבין הגרשיים.
מה?
רק מה שבין גרשיים.
רק הפסוקים.
כל השאר זה פילוסופיה, מה זה פילוסופיה?
ואם באמת אומרים שתי מערכות משפט שאחת תומכת דומה לעברית...
לא חשוב, זה יכול להיות דומה לגמרי, זה לא משנה.
לא, דומה לעברית, ואני לומד אותה כדי...
לא, אם אתה, עוד פעם, אם אתה לומד את זה כי זה דומה לעברית, ובעצם אתה לומד את העברית, זה לימוד תורה, לא אכפת אם אתה לומד את זה בספר שכתוב גרמני. אבל מלומדים גרמניים שעוסקים במשפט הגרמני, אפילו אם זה במקרה מקביל לגמרי להשבת הוודאי התורני, אני לא חושב שזה תורה.
זה מצוות לנוח, לעשות משפט.
לא, בסדר, לעשות משפט ודאי, הם עושים מצווה, אבל למה זה תורה? מה פתאום, אין להם תורה, יש להם מצוות.
זה חלק מהתורה שיהיה...
לא, זה לא תורה, זה משפט משפטית. גם לנו יש משפט משפטית, זה לא רק לנוח. אז מה? אז בגלל זה, כשאני אלמד משפטים היום, אני כיהודי, כשאני אלך ללמוד משפטים, אני לומד תורה? מה ההבדל? מה שהם עושים זה מה שאני עושה, אותו דבר. גם אני מקיים את השבע מצוות בני נוח. אני כן. גם כשאני הולך ללמוד משפטים, אני מקיים את השבע מצוות בני נוח. מצוות בני נוח חלות גם על יהודים. מה, אין דינא דמלכותא אצל יהודים? אין את הרובד האוניברסלי אצל יהודים לפני הרובד הספציפי שלנו, ההלכה. מה שכל אדם בעולם מחויב, גם אני מחויב. אותו דבר. מה שגוי עושה, גם אני עושה. בדיוק אותו דבר. ברוב יש לשבע מצוות בני נוח. מעבר לקומה השנייה, שיש את התוספות ההלכתיות, שהן נוגעות רק אליי. זה לא תורה. זה חשוב. זה חשוב שתהיה מערכת משפטים בשביל החברה, כמובן. אצלהם זה, לא רק אצלהם, גם אצלנו. זה קיום מצווה. כי צריך שתהיה מערכת משפטית, שיהיה סדר. שלא תהיה אנרכיה. הכל חשוב, הכל נכון, אבל למה זה תורה?
אם אני אבל רוצה לחדד מונח משפטי בגמרא, ולצורך זה אני הולך למשפטים אחרים, לצורך השוואה...
אני חושב שזה תורה. פה אנחנו מתחילים להגיע לגבולות האפורים, קצת אני אספיק עוד לדבר על זה. זה באמת גבול אפור, אני רוצה לחשוב שזה תורה. למה? כי בסופו של דבר אני מברר מושג תורני, מה זה משנה שאני משתמש ב... אם אני אעיד, עכשיו לצורך זה אני אלך ללמוד משפט גרמני, או ללמוד מתמטיקה, או ללמוד משנה משהו, איזשהו כלים שאני צריך כדי... אז זה נורא חשוב, אבל זה מכשירי מצווה, זה לא יהיה תורה. אבל השלב שבו אני כבר מיישם את זה לפרשנות ההלכתית, זה תורה לכל דבר, מה זה משנה איזה כלים אני משתמש, כל עוד אני עוסק בפרשנות של מה שנקרא תורה. אבל מצד שני, בואו נמשיך רגע עם התחום האפור. עד איפה הולכים? הרי הלימוד הישיבתי שחושב על הסברות שמאחורי ההלכות. הסברות האלה אפשר להגיע איתם לגמרי לפילוסופיה, כל אחד צורת ההסתכלות שלו וצורת הניתוח שלו, ואתה בעצם עוסק פה בשאלות שהן לגמרי פילוסופיות, כשביסוד זה בעצם מה דעת הבעיה ומה דעת רבה. רק הבעיה מניח שהזמן הוא בעל אופי כזה, ורבה מניח שהזמן הוא בעל אופי כזה. עכשיו אני מנסה, רגע, מה זה אומר שזמן הוא בעל אופי כזה? בשלב הזה... אני עושה בדיוק את מה שעושה הגוי המקביל כשהוא לומד את סוגיית הזמן בפילוסופיה. או מעיין, או חושב על סוגיית הזמן בפילוסופיה. נכון? נכון שבסוף אני חושב שזה יעזור לי להבין יותר טוב את הבעיה ואת רבה, ספק אם יהיה מזה נפקמינה, הלכתית, אני בכלל לא בטוח. אני לא יודע איפה עובר הקו בדיוק, מתי זה נגמר. כי תבינו, באיזשהו שלב, נדמה לי שהיום כשאני מתקל בסוגיה פילוסופית, אין כמעט סוגיה פילוסופית שהיא לא... עוזרת לי בסוף גם לברר משהו הלכתי או תורני או ממשהו כזה. זו שאלה של עוד פעם, של נקודת מבט. יש אחרים שלא קושרים בין הדברים, ויש כאלה שכן, זו שאלה איך אתה חושב, זו שאלה איך צורת הניתוח שלך בנויה, איך אתה מסתכל על דברים, אבל אצלי זה ככה. אז אני לא יודע, איפה עובר רק, אין לי מושג ירוק, באמת, אני לא יודע. את איזה ספרים נכנסים לתוך בית המדרש, איזה ספרים מחוץ לבית המדרש, שאלות של הר המור כאלה, זה שאלות כאלה שאני לא הייתי שואל, אני מבחינתי הכל נכנס לבית המדרש, הכל, פורנוגרפיה, אל תכניסו.
הרפעם דיבר על זה שהתמצית של הדברים, אפילו בסוגיות שהם כן מדברים במפורש מה קורה שם, זה גם לא התמצית, זה העיקרון הנורמטיבי. זאת אומרת, השאלות העובדתיות...
העיקרון הנורמטיבי אבל הוא ההלכה. אני מדבר עכשיו על עיקרון הפילוסופי שעומד בבסיס
העיקרון הנורמטיבי. אני מבין, זה שאלות סוג של עובדתיות, זה לא של עובדה, שאלות עובדתיות הם...
אז עכשיו השאלות העובדתיות האלה זה מטאפיזיקה או זה תורה? או שמטאפיזיקה זה תורה?
לא, אני אומר, זה רמות, זה מדרגות שונות של תורה, אבל אפילו...
לא, רמה אומר שזה הפסגה, זה הכי תורה שיש. אני לא יודע, אני אומר, זה המון שאלות שאני לא חושב גם שלחזל אגב היו תשובות על זה. אני, הספקולציה שלי, הערבוב הזה שיש בגמרא, לדעתי, זה מקביל לגמרי למה שאני הייתי היום עושה בבית המדרש אילו הייתי מעיז. הייתי מכניס את הכל לתוך בית המדרש, הכל, הכל, מתמטיקה, פילוסופיה, פיזיקה, מה שאתם רוצים, מה שמעניין, יש דברים לא מעניינים אותי, אז אני לא הייתי עוסק בהם. מישהו אחר היה עוסק גם בהם. כל דבר חוכמה אמור פה להיות, להיות מלובן. אבל מצד שני, אז מה, אז תורה זה מילה נרדפת לחוכמה? גם פה אני לא לגמרי רגוע. חוכמה לא ניתנה מסיני, החוכמה נמצאת בעולם, אנחנו מפעילים את הראש שלנו, יש הרבה אנשים שאין להם זיקה של קשר, זיק של קשר לתורה, והם מאוד חכמים, יש בהם הרבה חוכמה ללמוד מהם. לא יודע. אני באמת, אני עובד עצות בשאלה הזאת. יש לזה מעט מאוד נפקמינות, כמובן, יש נפקמינות לאלה שיגידו לך שכל זה ביטול תורה, אבל כמו ששאלת קודם, יש תחומים שהם, למרות שהם לא תורה, זה לא יהיה ביטול תורה לעסוק בהם. אוקיי? כי אפילו בתור מכשיר עצמה, או חוות הדעת, או כל מיני דברים מהסוג הזה, אפילו הרמה, שכן ערוך כתוב. שמותר לעסוק בדברים האלה, להשתעשע בהם. מה זה בדיוק נקרא להשתעשע? זה המצמצמים מסבירים, זה בכלל תלמוד תורה. זה המצמצמים מסבירים שלהשתעשע בהם, הכוונה צריך להתברר מדי פעם. אז להתברר, מותר. כמו שמותר לצאת לנופש, מותר לאכול, לנוח, ללכת לישון בצהריים. בן אדם לא יכול לחיות כמו רובוט, הוא צריך להתברר. אני חושב שלהשתעשע זה לא המושג של היום להשתעשע. להשתעשע פירושו, להפך, לשחק איתם לא כמכשיר לתורה, אלא כמשחק לעצמו, כמשהו שעומד לעצמו, כי זה מרחיב את הדעת. רק אז לא כל כך דיברו על הרחבת דעת, זה מושג יותר מודרני, אולי זה מה שהוא קורא להשתעשע בהם, אני חושב. נדמה לי, אבל עוד פעם, אולי כן, אולי לא, אני לא יודע. אז במילים אחרות, אני אגיד לכם כך, משהו אחד אני כן חושב שאני יכול להגיד, לפחות דעתי, יש לי דעה במשהו אחד. תקבלו, תקבלו, לא תקבלו, לא תקבלו. אני לא חושב שמה שקובע זה הז'אנר, הכריכה וסוג הדפוס. זה ברור. לי. אם פילוסופיה זה תורה, אז בית שמאי ובית הלל זה תורה, וקאנט זה תורה, ואריסטו זה תורה, אם אתה חושב שהוא נכון, לא משנה. ואם לא, אז לא. זה תורה בגברה. בסדר? ואם זה לא תורה, אז גם החלקים האלה בגמרא זה לא תורה. אני לא מתרשם מהקריחות. זאת אומרת, לא עושה עלי שום רושם. אז אני לא מבין למה צריך להתרשם מזה. בית שמאי ובית הלל גם אכלו ארוחת בוקר. אז זה לא אומר שכשהם אכלו ארוחת בוקר זה נקרא ללמוד תורה. הם היו יהודים חשובים, תלמידי חכמים גדולים, כולנו ניזונים מהם אנחנו שותים, בסדר? אבל לא את פרשם. הם עשו עוד דברים חוץ מאשר לייצר מים. בסדר? אז לא כל דבר שבית שמאי ובית הלל עשו זה תורה. ועכשיו אני חוזר לרמב״ם. כמו שאמרת קודם, ספרי הרפואה של הרמב״ם אמרת כדבר פשוט, זה אף אחד לא אומר שזה תורה, נכון? אז למה ספרי הרפואה של בית שמאי ובית הלל כן? מה ההבדל?
כן,
בתוך הגמרא. כן, בתוך הגמרא, זה, ובתוך הרמב״ם, מה כן, יש קטעים שהם קצת עוסקים ברפואה. יש קצת, כן, קצת עיסוק ברפואה פה ושם. אז מה זה כבר תורה?
אולי באמת הפתרון באמת אולי הכי פשוט, בלי לשבור את הראש, זה כן לקחת את הכריכה.
אני אומר, אם אתה מחפש פתרון
פרקטי,
מה ששאס זה תורה, מה שאתה לומד מסביב כדי להבין את אותה שורה בשאס,
אם אתה מחפש פתרון פרקטי, אז בסדר, זה פרקטי, אבל אני יכול לצליח עוד פתרונות פרקטיים, כל דף שני בשאס. אין בעיה, זה גם כן חד משמעי. דף ב', ד', ו', אין בעיה.
היית מוציא גמרא בלי החלקים האלה בפנים? היית מוציא הוצאה של הגמרא בלי החלקים
האלה בפנים? כן, בהחלט,
הייתי מוציא,
בטח.
לא היו רועדות לך ידיים?
הייתי אפילו, אולי היו רועדות, הייתי לוקח כדור.
איפה,
הפסיכולוגיה זה לא רלוונטי.
ריף להוציא, לא כזה.
אני אומר, אתה יכול גם להוציא, אתה יכול גם לצבוע בצבעים אחרים.
אוקיי, זה מה שעשה
ריף. מה לוקחים בישיבות?
אבל הם מדפיסים את הכל.
נכון, זה מה
שעשה
אבל הם מדפיסים את הכל.
הם לא פותחים את הדפים האלה, לא ייקחו מסכת.
אבל הם מדפיסים את הכל.
גם שלומדים קיוט.
נכון.
אני יודע, אני יודע. אבל מדפיסים את הכל.
לא מדפיסים, בסדר, זה הפסיכולוגיה. דיברנו על זה שיש את זה
בפסיכולוגיה. לא, או שזה פסיכולוגיה, או שזה אינטואיציה.
לא, השיח יהיה, אתה יודע, מה יהיה הנרטיב. הנרטיב יהיה, זה דברים כל כך גדולים וגבוהים וגדולים עלינו שאנחנו לא מבינים, לכן אנחנו מדלגים. אבל הם מדלגים, לא עוסקים בזה. אף אחד לא יודע למה זה גדול וגבוה וזה, אף אחד לא מצא בזה אף פעם שום דבר גדול גבוה וזה, אבל אין ברירה, כי זה בין שתי הקריחות האלה, אז זה ככה. אני אומר, אז זה אני חושב שעם זה אני כן שלם יותר, שצריך להחליט מבחינת התוכן אם הוא תורה או לא, זה לא משנה באיזה קריחה הוא מופיע.
אני רוצה להגיד שתורה זה משהו נורא, מה שיש לו נפקמין אפילו פוטנציאלית של התנהגות זה תורה.
התנהגות אפילו לא הלכתית? כי המון מידעים בעולם יש להם השלכות לאיך להשקיע בבורסה, זה גם כן מידע. אני אחליט מחר.
למשל, יש לך דינים שהם...
לא, לא דינים. ללמוד כלכלה.
דיון איך להתנהג בבורסה.
אבל לא.
לוחות הונאה.
לא,
בדיוק. הוא אומר נורמטיבי.
אז חזרת חזרה, אני אומר אותם. אם אתה מגדיר תורה באמצעות המושג תורה עצמו, כי אתה אומר, מה שעוזר לי רק להתנהגות תורנית, לא אני אקרא תורה. בסדר, אני שואל להתנהגות תורנית. מה זה תורה?
למה התנהגות תורנית? התנהגות
באופן כללי.
איך להתנהג.
אוקיי, אבל איך להתנהג זה גם איך להשקיע בבורסה. מה מגדיר התנהגות? ללמוד כלכלה בשביל איך להשקיע בבורסה, זה תורה. אז אוקיי, אז אני אומר, נורמטיבי, אז, נורמטיבי מה? מבחינת המשפט בישראל זה גם תורה. זה גם נורמטיבי. אתה משתמש במובלע במושג תורה עצמו, כדי להגדיר את המושג תורה, אתה מבין?
מוסר והלכה.
הלכה זה כבר יותר טוב, למרות שגם שם, אתה יודע, דין עד המלכות הקובע את ההלכה, מהרבה מקומות. אז עכשיו ללמוד את המשפט הנוהג באיזשהו מקום, זה בעצם תורה, כי זה דין עד המלכות. אני מתקומם נגד זה, כתבתי אפילו במאמר, לא יכול להיות, אני לא... לא יכול להיות, לא יודע. אינטואיטיבית, לא יכול להיות. זה מכשירי מצווה. כן, זה מכשירי מצווה אגב. אתה צריך ללמוד את זה כדי לדעת איך להתנהג. זאת אומרת, זה מכשירים כדי לדעת מה ההלכה. אבל זה לא אומר שזה לימוד תורה. לימוד תורה צריך להיות, צריך להיות משהו בדבר עצמו. איזושהי קדושה בדבר עצמו. טוב, כל הסימני שאלה האלה, מתי אחרי זה יתארס לנו אותם בשבוע הבא. אנחנו בשבוע הבא נתדרדר לאקטואליה, אני כבר מזהיר אותך יהודית.